שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא בנושא שלנו, הקשר וכל מה שעובר בין קלה לחמותה. דיברנו על זה בשיעור הקודם ולא היינו כל כך אופטימיים, אז ציירנו את המצב הקשה שבדבר. דיברנו על כך שזה מצוי מאוד וזה כמעט אולי כל בית שני, אולי אפילו יותר מזה, יש את הקושי הזה, מי יותר ומי פחות, אבל בעיה קיימת. ופתחנו בסיפור בגמרא המפחיד מאוד, עד כמה הכיתוב, עד כמה זה רחוק, עד כמה זה אפשר להגיע לדברים הכי קשים מחמת החיכוך הגדול שיש בין קלה לבין חמותה. וכמו שאמרתי, לא הגענו לפתרון, לא דיברנו על האופק הטוב שבדבר, איך פותרים אותו, איך מטפלים בו. רק סיימנו בנקודה שאם זה היה דבר אישי ששייך בין קלה מסוימת לחמות מסוימת, אז באמת היה כאן הרבה יותר קושי, כי אדם מרגיש שזה אישי נגדו. מה יש לה נגדי? מה עשיתי לה? מה היא רוצה ממני? זה דבר שיוצר הרבה הרבה יותר התנגדות, הרבה יותר ריחוק וקושי. אבל כאשר אנחנו מבינים שזה כמעט טבע, כמעט דבר שקורה כמעט בכל מקום, אז זה לא שיש לה משהו נגדי, לי משהו נגדה, אלא כמו שאומן שונא בני אומנותו, כי יש בזה היגיון טבעי בדבר, לא בגלל שיש לי משהו נגד הבן אדם הזה, ככה אותו הדבר בתחום הזה. ממילא זה מי שיתבונן ככה ויפנים את זה, יקל עליו יותר להתמודד עם המצב. היום אני מבקש לנסות למצוא פתרון, למצוא דרך שתיתן לקלה להסתדר יפה עם חמותה, לחמות להסתדר מצוין עם קלתה. הדרך היא לא סתם פתרון. לדעתי כמעט בכל דבר, כשאתה רוצה למצוא פתרון לאיזשהו קושי מסוים, איזה דרך להיחלץ מבעיה מסוימת, או נגדיר את זה בצורה יותר טובה, דרך להתמודד עם אתגר גדול בחיים, אתה צריך להכיר את האתגר. אני מדבר בלשון זכר, אבל כמובן שבעיקר מדובר פה לנשים, לקלות, לחמיות, אבל אני מדבר בלשון זכר בכל זאת. אולי קצת זה ישתנה בתוך כדי השיעור. על כל פנים, כל דבר שאתה רוצה להתמודד איתו, צריך להכיר אותו. בוא נקצין. אדם רוצה להילחם, המדינה מסוימת רוצה להילחם עם המדינה השנייה. יכול להיות שלצבא שלנו צבא חזק והוא מומחה ויש את כל הטכנולוגיות, ובכל זאת הוא יפסיד במלחמה. לא בגלל שהצבא השני חזק יותר, מומחה יותר, מבין יותר, לא. בגלל שאתה, שאני, לא ביררתי מהם היכולות של הצבא השני, מהם דרכי הפעולה שלו, עד כמה הוא מסוגל להקצין, עד כמה הוא המטרות שלו הן חזקות, עד כמה האנשים שם ילחמו בחירוף נפש, מה הם שיטות ודרכי הפעולה שלו. ייתכן שיש לך חיל אוויר מיוחד במינו, ואיתו אפשר לנצח כל דבר. הצבא השני יש לו צוללות שלהם, עליהם חיל האוויר לא יגיע. יהיה לך את המטוסים הכי מומחים, הכי מוצלחים, אתה לא תצליח להתמודד מול הצוללות שלו שפוגעות בך, מכות בך שוק על ירך. חייב האדם, חייב המלך, הנשיא, ראש הממשלה, שרוצה להילחם מול מדינה אחרת, להכיר. בשביל זה היום משקיעים כוחות וכספים והכל על מודיעין ועל כל מיני דרכים איך לברר ולהכיר מה קורה בצד השני. כמשפט הקצר והקולע, הכר את האויב. אותו הדבר בכל שלב, בכל מצב, בכל העניין שבו אנחנו רוצים להתעסק, להתמודד, לעמוד מולו, צריכים להכיר אותו כדי להצליח. ולכן גם כאן העיקר הוא להבין ממה נובעת הבעיה. למה שהחמות לא תסמפת בלשון עדינה את קלתה? למה שהקלה לא תכבד ותעריך את חמותה? למה זה לא קורה בדרך כלל? אם נחדד את השאלה, הרי לכאורה זה היה צריך להיות ממש לפוך. הרי יש חמות שלא רוצה שהבן שלה יתחתן, כל אחת רוצה, ולא רק שהיא רוצה. אלא היא השקיעה הרבה זמן, הרבה מחשבה, הרבה כוחות בשידוך של הבן שלה. את ההצעה הזאת היא דחתה בגלל שלדעתה הבת לא הייתה מספיק יראת שמיים. ואצל דוד היא דחתה כי מבחינה כלכלית הבעיה מאוד גדולה. וזה עוד מקצת, זה, כל מיני, כל אחד והרעיונות שלו, אני לא, הדוגמאות שנתתי זה לא אומר שזה דוגמאות שנכון לבטל בגללם או לא, סתם אני נותן דוגמאות שבמציאות קיימות. אז ביררתם, התקשרתם למורה, למנהלת, הלכתם לראות אותה, את הקלה באיזה אירוע, והשקעתם זמן וכוחות לזה, ונו, השידוך מתחיל, ואתם יושבים עם הבן, יש לו התלבטויות, יש לו רצונות, הוא לא יודע אם זה טוב לו, לא טוב לו, אמא עוזרת לו, מכוונת אותו, אבא וכו'. ביטלו את השידוך הראשון, השני, השלישי, החמישי, הנה השידוך השישי, ברוך השם, הכל הולך למשרים. האמא מרוצה, הבן מרוצה, יפה. מגיע הזמן של המתנות, ומשקיעים כספים על מתנות, ומגיע אירוסין, מגיע חתונה, עשרות עשרות אלפי שקלים, כמה משקיעים על מחשבה ותכנון והכל. למה עושים את כל זה? למה? בוא נדבר עכשיו רק על האמא של החתן. למה את עושה את כל זה? את רוצה שלבן שלך יהיה טוב, את רוצה שהאירוע יהיה שמח, את שמחה בעצמך באירוע הזה, אז את רוצה שהבן שלך יקים בית. את בחרת מבחינה מסוימת בקלה הזאת, וגם אם לא לגמרי ברור שאם הבן שלך נוח לו עם זה, אז אנחנו צריכים לעזור לו שיהיה לו טוב. למה שלא תסתדרי איתה? למה? מה גורם? אם את רוצה שלבן שלך יהיה טוב, זה הדבר הכי הרבה שייתן לו טוב, שאת מסתדרת עם אשתו והוא לא צריך כל הזמן להתמודד. נדבר על זה אולי בשבוע הבא, איך ההתמודדויות של הבעל עם מצב כזה מול אמא שלו ומול אשתו. את רוצה שיהיה לו טוב? למה? למה את מפריעה? למה את מקנטרת? למה את פוגעת? למה זה קורה? אני לא מדבר על מקרים חריגים שבהם יכול להיות שהחמות תכננה סוג של קלה אחרת, היא רצתה את פלונית והבן שלה לא רצה, או כל מיני סיבות אחרות, היא לא אוהבת את העדה הזאת, טוב, נו, זה אולי נוכל יותר להבין. אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. בדרך כלל שמחנו והיינו מרוצים והיינו שותפים בהחלטות. אז למה אנחנו לא שמחים בזה? ואפילו אם אנחנו באמת לא מרוצים, כמו שאמרתי, זה לטובת הבן שלך, למה לא תעשי את כל המאמצים להקל עליו, שיהיה לו טוב? למה לא? כמו שכל אדם רוצה שאנשים בסביבתו יבינו את הרצונות שלו, יבינו את מה שטוב לו ויכבדו את זה, גם את היית רוצה שבעלך או כל אדם אחר ידע להתייחס לרצונות שלך בצורה טובה ועניינית ולהבין אותם, אפילו אם זה לא בראש שלו בכלל, כיוון שזה מה שאשתי רוצה, אז זה מה שאני אדאג שיהיה לה במסגרת האפשרויות שלי. אותו הדבר לבן שלך, תדאגי לו שיהיה לו קל, שיהיה לו כיף, שיהיה לו טוב. למה זה לא קורה? ואותה שאלה גם כן לגבי הקלה. הרי את בחרת בבחור הזה, בחרת בו גם בגלל המידות שלו, גם בגלל ההתנהגות שלו, הקשר ביניכם, השיחה הזורמת, ההתנהלות המתאימה, אותה מטרות אולי. אבל זה לא רק זה, את גם בדקת את המשפחה. ראית את המשפחה הזאת, מכובדת, עניינית, מה הם עושים, מתאים לנו, לא מתאים לנו. אז את האמא פחות או יותר קצת הכרת, ואת רוצה סגנון כזה של משפחה. מה גורם לך כל הזמן להיות בוויכוח איתה, בתקריות? למה זה קורה? אמרנו בשיעור הקודם שכנראה זה טבע שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה, כי אם לא כן לא היינו מבינים איך זה, למה עד כדי כך זה קורה, כי באמת יש כאן שאלות גדולות. אבל גם אם נאמר שזה טבע, על פי רוב יש היגיון לטבע הזה. האימא של החתן, של הבן, מגדלת אותו מלפני שהוא נולד במשך 20 שנה, פחות או יותר, מי יותר ומי פחות. ומגדלת, זה לא סתם מגדלת, כולנו יודעים את הקושי של ההריונות, את הקושי של אחרי לידה, את הטיפולים בבתי חולים, קופות חולים, את הקימה בלילה, את ההתמודדות עם הילד בכל מיני מצבים בחיים, עם בית הספר, עם בהתנהגות, בהצלחה בלימודים, הכל. השקעה מאוד 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 גדולה. והנה ברוך השם, שנה ועוד שנה ועוד שנה, הבחור בן 20, כבר אדם רציני, איכותי, מצליח בלימודיו, ירא שמיים, מידות טובות והכל טוב ויפה. האמא מסתכלת מן הצד, קרה ההשקעה שלי, ברוך השם, כמובן הכל בעזרת השם בלי ספק, אבל הנה, זה מוצר ככה משהו טוב, היה שווה להשקיע בו. והנה פתאום, מגיע הזמן שהוא מתחתן. החמות מרגישה שבאה איזה בחורה וכביכול חטפה לי מהידיים את הבן אדם שאני גידלתי אותו מאפס. אני עשיתי ממנו בן אדם. ופתאום היא בשיא הקלות, כמה פגישות, כמה עניינים, והיא לוקחת אותו אליה ונגמר הסיפור. מה עם כל ההשקעה שלי? איך זה ככה? אני עובד 20 שנה ופתאום בא מישהו קוצר את הפירות. כתוב בקללות, חז"ל מדגישים את זה יותר, שהקללות הכי גדולות, זה לא שיש לי מחלה, שיש לי איזה קושי, זה קללות, ודאי, אבל הקושי הגדול בדבר שבן אדם עבד עליו ואת הפירות, את התוצאה הוא לא קיבל. מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, מהאיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מהאיש אשר נטע כרם ולא חיללו. לא אמרו מי האיש שרצה לטוע כרם, מי האיש שהתחיל בבניית הבית, או מי האיש שנפגש פגישה ראשונה עם המיועדת. לא. הדוגמאות הן דווקא שעשית את כל העבודה הקשה, נשאר לך עכשיו מכה בפטיש ליהנות מהעבודה שלך, ועל זה מחזירים אדם מלחמה. אם אחד החיילים התברר לנו שהוא במצב הזה, בסיטואציה הזאת, שמצד אחד הוא כבר בנה בית שלם, אבל לא עשה חנוכת בית, לא, איך אומרים היום, לא חתך את הסרטים, יש לזה מושג כזה, אז מחזירים אותו במלחמה. למה? פן ימות במלחמה, ואיש אחר יסיים, אם זה בית יחנוך אותו, ואם זה אישה ייקח אותה, ואם זה כרם, מישהו אחר יחלל אותו. זה נותן לאדם, חייל, הרגשה קשה במלחמה, וקשה לו להילחם עם מוטיבציה רצינית. לכן אם הוא היה באמצע התהליך ולא סיים אותו. אז כאשר האימא של הבן מרגישה, אני, שוב, אני תמיד אומר, הכל בעזרת השם, אבל דרכי זה נעשה, אני התאמצתי, אני השקעתי בו, והנה עכשיו, ברוך השם, התעצבה דמותו של הבחור שלי. ואז מה קורה אחרי שהוא התעצב וכבר נהיה כמו שצריך? וזה לא משנה אם הוא בחור ישיבה שהוא כבר נהיה תלמיד חכם גדול, או שזה אדם שהלך לעולם העסקים והוא מצליח כבר יפה, פתח לו משרד ויש לו הצלחה והכל, זה לא משנה מאיזה כיוון זה מגיע. אבל האמא עומדת מהצד ומתפעלת, הנה, מעשה ידי להתפאר. ואז פתאום אומרים לה, גברתי, עד כאן, עשיתי תפקידך, מעכשיו להתראות, הוא הולך לבית אחר, בונה את החיים שלו מחדש. החמות מרגישה, לאו דווקא בגלל הקלה, אבל עצם זה שעכשיו הבן שלה עובר לרשות אחרת, זה עושה לה את זה. וכיוון שהיא רואה, שמרגישה יותר בפנימיות שלה, שמאיפה זה מגיע מהקלה הזאת, אז ממילא זה יוצר נוגדנים, ריחוק, קושי מסוים. זה מהצד של החמות, מהצד של הקלה. תראו, כל אדם, ילד, כל ילד אומר שהוא רוצה להיות כבר גדול. למה? כשאני גדול, ככה הוא חושב, אני אעשה מה שאני רוצה. לגדולים הכל מותר, לי הכל אסור, כל דבר אני צריך לבקש רשות, לעשות את זה, לא לעשות את זה, אמא מסכימה, אבא לא מרשה, וכו' וכו' וכו'. אז מה הוא אומר? אבא ואמא הרי מותר להם לעשות מה שהם רוצים, אז הלוואי כבר אני אהיה גדול, יהיה אבא ואמא שאני אוכל, או אבא או אמא, ויעשה מה שאני רוצה. ולאט לאט זה מתקדם. כשהוא ילד קטן, שום דבר הוא לא יכול לעשות לבד. כשהוא נהיה כבר בן 10, יש כמה דברים שהוא כבר מרשים לו לבד לעשות. 13, 14, 15 הוא יותר חופשי לעצמו. ואחר כך הוא במסגרת יותר גדולה, 17, 18, 20, הוא כבר הרבה יותר עצמאי. אבל עם העצמאיות הזאת, עדיין הוא יודע שבדברים משמעותיים הוא לא יכול לעשות לבד. אין לו את האפשרות. יש מסגרת שההורים עדיין מנהלים אותה, הם בעלי הבית כאן, וגם אין לו הרבה אפשרויות, הוא לא, אין לו אמצעים לא כלכליים ולא כספיים ולא כלום. הכל בדברים המשמעותיים הוא תלוי בהורים. ובן אדם בטבעו רוצה להרגיש בן חורין, לעשות מה שאני רוצה. ממילא, הוא מחכה ליום הזה שהוא כבר התחתן, ואז הוא חושב לפחות, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה. אני חופשי, יחליט מה שבא לי, יחליט מה שנראה לי, יגור איפה שאני רוצה, ישקיע את כספי במה שנראה לי. ככה הרגשה. לא שתמיד זה נכון, כי לא ניכנס למה, אבל זה הרגשה של בן אדם. עכשיו מה קורה? הוא מתחתן. עכשיו אנחנו מדברים על הקלה. הקלה מתחתנת, היא אומרת לעצמה, הנה, ההורים שלי עזרו לי בחתונה, עזרו לי בהכל, אבל עכשיו אני בונה את הבית שלי, את הפרטיות שלי, יעשה איך שנראה לי, ינהל את החיים שלי, איך שנראה לי, יכין איזה אוכל שאני אוהבת, יתלבש איך שאני חושבת שאני רוצה להתלבש, יסדר את הבית שלי, איך שזה לא טוב, אמא שלי הייתה מסדרת כך, אני לא אוהבת את הסדר שלה, אני אוהבת כך וכך, עכשיו אני אעשה איך שנראה לי. עכשיו, בפועל, זה נכון ברמה מסוימת, אבל זה לא לגמרי. אחרי הכל, האמא שלה עדיין פה ושם, או מייעצת לה, או מתערבת לה, לא בצדק, אבל זה מה שקורה הרבה. אבל זה עוד איכשהו יכולה להתייחס בסלחנות. סוף סוף יש לה הכרת הטוב לאמא שלה, האמא שלה השקיעה בה, וגם, ואולי בעיקר, היא רגילה לזה שאמא שלה שותפה למה שקורה, אולי פעם זה היה ממש בעליונות ועכשיו זה קצת פחות, אבל לא כל כך קשה לה לקבל איזושהי יערה, יערה או הכוונה מצד אמא שלה. היא רגילה לזה כל השנים. הייתה רוצה אחרת, אבל בסדר. זה אמא שלה, היא מכבדת והיא מבינה, היא רגילה לזה. אבל עד האמא זה עוד, נו, בסדר. פתאום באה לכאן אישה אחרת שאני בקושי מכירה. לא היה לי שום יחסי שייכות איתה, היא לא הייתה מעליי בשום פעם. ואני עוד מתכננת עכשיו שיהיה לי חיים אישיים, מה שאני רוצה אני אעשה. פתאום לא רק שההורים שלי אולי קצת מתערבים, בא מי שמהצד שלא קשורה בכלל. מה פירוש לא קשורה? לא התרגלתי לקבל ממנה הוראות ומסרים, ופתאום היא זו שמתערבת לי עם בצורה סמויה ועם בצורה ישירה. זה דבר שמקשה מאוד מאוד מאוד. אז בקצרה הבנו פחות או יותר מאיפה הדברים נובעים. ואחרי שהבנו אותם, ננסה בדקות האחרונות שנותרו לנו לייצר איזשהו פתרון להסתדר גם במצבים כאלו. ההבנה שלי, ההרגשה שלי, שכמעט בכל דבר, אולי אפילו בכל, הכל תלוי איך מסתכלים על דברים, באיזה כיוון אנחנו באים לדברים. היה סיפור על אבא מבוגר, זקן, והבן שלו, שהמצב הכלכלי שלהם לא היה טוב, הם חיו לבד, סבא מבוגר ובן. המצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה. האבא היה מאוד מבוגר, יושב בבית בעיקרון. הבן יוצא קצת, מרוויח את הסכומים המעטים. והנה, בגלל המצב הכלכלי הקשה שלהם, היה להם בעיל אחד בלבד. והם היו גרים בארצות מאוד קרות, צריכים שניהם את המעיל. וכל אחד מהם טוען, כולה שלי. המעיל הזה בשבילי, לא בשבילו. האבא אומר, אני אדם מבוגר, זקן, והמלך דוד זקן בא בימין, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אדם זקן, חסר לו חום בגוף, הרבה יותר משפיע עליו הקור בחוץ. אני צריך את המעיל. אני יוצא למכולת, לקנות לחם, לקנות חלב, לקנות כמה דברים. אני צריך את המעיל פה בבית. והבן טוען להפך. אומר, נכון שאתה מבוגר פה, אבל אתה יכול להיות כמעט כל הזמן בבית. שים סמיכה והכל יהיה בסדר. אתה יוצא למכולת, יוצא שתי דקות ותחזור. אבל אני קם ב-4 בבוקר, בשעות הקפואות של הלילה. הולך לעבוד בחוץ, כדי שיהיה לי ולך מה לאכול. אני חייב את המעיל. וככה הם מתווכחים, פעם זה מנצח, פעם זה, פעם... כל הזמן במריבות, בוויכוחים בדבר הזה. עד שיום אחד הם החליטו, צריכים ללכת לרב. הרב החליט מה קורה, אי אפשר ככה כל החיים נריב על זה, זה לא שייך. אמרו ועשו, הפקים הבית של הרב, מספרים לרב, כן, מה רציתם? אז האבא מספר את שלו, את טענותיו, הבן את טענותיו. והרב שומע את שתיהם, אומר, תשמעו, מקשיב, מאזין, חושב, תשמעו, שאלה מאוד מאוד גדולה, אני לא יודע, לא יודע מה להגיד לכם. אני מציע שתבואו אליי מחר, שוב, אבל הפעם אני רוצה לשמוע מכם דברים הפוכים. כל אחד מכם יגיד טענות לטובת הצד השני. אבא יתכבד להגיד למה הבן מגיע לו את המעיל, והבן יתכבד להסביר למה אבא שלו זקוק למעיל יותר ממנו. בסדר, יצאו האבא ובנו לביתם, היה להם עוד לילה להתווכח עכשיו, אבל הם יותר היו עסוקים איך להצליח לומר טענות הפוכות נגדם. ומגיע היום הבא, והם דופקים שוב בביתו של הרב. הרב פותח להם, יושבים, כן אבא, מה אתה אומר? ואז הבן אבא אומר, נכון, אני באמת צריך את המעיל בשבילי, כי קר לי ואני יוצא קצת והכל, אבל באמת הבן שלי מהבוקר עד הלילה, ובלי זה לא יהיה לנו בכלל מה לאכול, וכו' וכו', מסביר. נו, מה אתה הבן טוען? אני, נכון שאני באמת צריך את, את המעיל הזה לעבודה, כי קר מאוד והכל, אבל אחרי הכל, אם אני אעבוד במרץ, בירוץ, אעבוד במהירות, אז אני, יש לי חום טבעי, יכול לעזור לי להשפיע עליי שאני אסתדר. ואילו הבן הזה, ואילו אבא שלי, מה שהוא יעשה תמיד יהיה לו עוד קר. אין לו חום טבעי בגוף, אז מגיע לו שיהיה לו המעיל. הרב שומע, שומע, יפה מאוד, טענות יפות מאוד. קם הרב ממקומו, הולך למטלה שנמצא לידו, מוציא את המעיל שלו, שתלוי על המטלה, ואומר להם, קחו, עכשיו יהיה לכם שני מעילים. גם האבא וגם הבן שמחו מאוד, וואו, איזה יופי. עכשיו נסתדר, כל המריבה, זה הדבר היחיד שהיינו רבים עליו, והכל היינו מסתדרים יפה, הנה, ברוך השם, הכל יסתדר. אבל לפני שהם יצאו, פונה האבא אל הרב. אומר לו, כבוד הרב, אם יוכל להסביר לי איזה משהו, אני לא הבנתי כאן משהו. הרי המעיל שלך היה מונח כאן גם אתמול על המטלה הזה. ואתמול שמעת את אותם טענות רק מהאנשים אחרים, מה זה משנה מי אמר מה? למה לא הבאת לנו אתמול? אתה יודע, כל הלילה אני לא מצליח לישון כדי למצוא פתרונות, איך, כדי לדעת איך להסביר את הצד של הבן שלי והכל. למה גרמת לנו לעוד לילה? מה המטרה? סליחה שאנחנו שואלים, כי אתה עשתה לנו בסך הכל טובה, אבל בכל זאת רוצים להבין. תוראי וללמוד אנחנו צריכים. חייך הרב ואמר להם, זו בדיוק הנקודה. רק בגלל שהיום ככה דיברתם, הבאתי לכם את המעיל השני. בכלל הם לא הבינו. מה קרה? מה קשור? אומר להם הרב, תראו. אתה אבא, כשהיית פה אתמול, היה לכם מעיל אחד, ואתה אומר, נכון, הבן שלי רוצה, יש לו צורך, אבל המעיל הזה הוא שלי. אני צריך אותו. יותר ממנו. הוא שלי. ואתה הבן אותו הדבר. אמרת, נכון, אבא יש לו רצונות, יש לו צרכים והכל, אבל אני צריך יותר, והמעיל שלי. שמעתי דבריכם, ואמרתי, נכון, גם לי יש כאן מעיל, אבל מה שאני אתן להם הוא שלי. הוא שלי, אני גם צריך אותו, שלי. היום, כששמעתי מהאבא שאומר לבנו, המעיל שלך, קח אותו, אני לא צריך, אני אסתדר. והבן אומר אותו דבר, להפך, לאבא שלו, אני לא צריך את המעיל, קח, תסתדר, שיהיה בשבילך. גם אני אותו הדבר, אמרתי לעצמי, אני לא צריך את המעיל הזה שלי, אני יכול להסתדר, שיקחו אותו הם. מה אנחנו רואים? יש כמה דברים ללמוד מהסיפור הזה, אבל הנקודה ששייכת אלינו, שהכל תלוי בצורה איך אני מסתכל על דברים. אם אני עכשיו מנסה לשכנע את עצמי בטובתי האישית, למה אני צודק, אז באמת אני לא אגיע לפתרונות. אבל אם אני מנסה להבין את הצד השני, הרי את הקלה, פעם תהיה חמות, תגיעי גם לזה. ואז שם פתאום תסתכלי בעיניים אחרות, כמו המשפט המפורסם, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, כן? כמובן. אז את גם תסתכלי מהכיוון הזה. למה לא עכשיו? מאותו דבר החמות, עד עכשיו בגיל, לא יודע, 45, 50, לפני 20 שנה, קרה לך את אותו הדבר, היית אבל בצד השני של המתרס. שם את סבלת מזה שפגעו בך, מזה שאמרו לך, מזה שהתערבו לך. ושם את ידעת לטעון את כל הטענות של הקלה, הכי טוב והכי יפה. בואו נהיה חכמות. ומההתחלה ננסה להבין יותר את הצד של השני. איך עושים את זה? נשאיר אתכם קצת במתח לשיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.